שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י' במסכת ערכין, נתחיל בשורה השביעית בעמוד א', נסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. אתמול התחלנו לעסוק בניגון ובשירה במקדש, היום נמשיך עם זה ונחלק את זה לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה מי ניגן בכלים. את השירה אנחנו יודעים שרק הלוויים עשו, אבל מי ניגן בכלי הנגינה? אז לגבי זה במשנה ראינו מחלוקת. רבי מאיר אמר אפילו עבדים כנענים של הכהנים ניגנו, רבי יוסי דרש יותר ישראלים מיוחסים, רבי חנינה בן אנטיגנוס דרש יותר, וזה לוויים. מה המחלוקת? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה מה המעמד של הניגון. מי שאומר שעיקר השירה זה בפה, והניגון זה רק איזשהו ליווי וזה לא חלק מהותי מהמצווה, אז הגיוני שלא צריך לוי, אלא אפשר גם ישראלים או עבדי כהנים. לעומת זאת, מי שאומר שעיקר שירה זה לא רק בפה, אלא גם בכלי, כלומר כלים הם כן חלק מהותי, אז הגיוני שהוא מצריך לוויים, כמו שאת השירה עושים לוויים. זה הסבר אחד, אבל הגמרא דוחה, כי זה יסביר את שתי הדעות הקיצוניות. רבי מאיר שומר גם עבדים, רבי חנינה שומר דווקא לוויים, אבל איך נסביר את רבי יוסי שמצד אחד לא דורש לוויים, אבל מצד שני כן דורש ישראלים? לכן לגמרא מציעה הסבר שני. להסבר השני, כולם יודעים שמעיקר הדין עיקר שירה זה בפה ולא צריך לוויים, אבל יש בעיה, לא כולם יודעים שלא צריך לוויים, וממילא אם נאמר שגם עבדים כנענים וגם ישראלים יכולים לעלות על הדוכן במקדש ולנגן, מי שיראה אותם יחשוב שאולי בעצם הם גם לוויים או לפחות ישראלים מיוחסים, והמחלוקת היא סביב החשש הזה. רבי מאיר לא חושש לזה, וממילא הוא אומר אפשר גם עבדים כנענים, זה לא משנה. רבי יוסי קצת חושש, כלומר הוא חושש שיחשבו שהם ישראלים מיוחסים ואז ממילא ייתנו לכהנים להתחתן איתם למשל, אז בשביל למנוע את הטעות הזאת, אז הוא דורש שבאמת ישירו שם רק ישראלים מיוחסים ומעלה ולא כנענים, ורבי חנינה חושש עוד יותר שאנשים שירו יחשבו שמי שמנגן הוא גם לוי ויתחילו לתת לו מעשרות, ולכן הוא אומר כיוון שאולי אנשים יטעו כך, אז באמת כך צריך לעשות, שדווקא לוויים ישירו. זו המחלוקת, ואגב לשתי הדעות שחוששים, כיוון שחוששים ודורשים דווקא ישראלים או דווקא לוויים, אז ממילא כיוון שזה הדין, אז אם אני באמת רואה מישהו עומד על הדוכן, אני יכול להניח לפי רבי יוסי שהוא ישראל מיוחס, או לפי רבי חנינה שהוא גם לוי. זה נקרא מעלין מדוכן ליוחסין, או מעלין מדוכן למעשרות. עד כאן הסעיף הראשון, אנחנו קצת מעלה אמצע עמוד א', ועוברים לסעיף השני. הסעיף השני מאוד קצר, זה ברייטה, האם השיר מעכב את הנסחים? כלומר, אם אפשר להביא נסחים בלי לשיר? לגבי זה יש מחלוקת, רבי מאיר אומר שזה מעכב, חכמים אומרים שלא. מה המקור? אז רבי מאיר מביא הקש, כתוב והתנה את הלוויים וכולי, לעבוד את עבודת בני ישראל, שזה בעצם השיר של הלוויים, ולחפר על בני ישראל, כלומר זריקת הדם, ומזה ששניהם מוזכרים בסמיכות עושים הקש, כמו שזריקת הדם על ידי הכהנים מעכבת, גם העבודה של הלוויים, כלומר השירה, מעכבת. זה רבי מאיר. מצות חכמים אומרים שהשירה לא מעכבת, ומה הם לומדים מהקש? הם לומדים שכמו שזריקת הדם זה דווקא ביום, גם השירה זה דווקא ביום, ולכן אם למשל בתמיד של בין הארבעים לא הספיקו לנסח את היין בזמן וחיכו לערב, אז מנסחים את היין אבל לא שרים, כי אי אפשר לשיר בערב. זו המחלוקת, בסוגריים נעיר שלפי תוספות הדיון כאן זה לא אם זה מעכב את הקורבן עצמו, אלא רק את ניסוח היין. עד כאן הסעיף השני, ובאמצע עמוד א' אנחנו עוברים לסעיף השלישי. בסעיף הקודם ראינו מחלוקת האם השירה מעכבת. עכשיו בסעיף הזה נראה מה בכלל המקור לזה שהלווים בכלל צריכים לשיר. עכשיו תוספות מהירים שהאמת היא שיש המון פסוקים בתנך, במיוחד בדברי הימים, שמזכירים את זה שהלווים היו משוררים, כלומר שרים, אבל זה עדיין אומר שזה חובה. אנחנו רוצים מקור לזה שזה חובה. הגמרא תביא כאן 10 דרשות שונות. המפרשים מהירים שהאמת היא שבסופו של דבר זה הלכה למשה מסיני. הדרשות שנראה זה רק סוג של רמז. אז בואו נתחיל. דרשה ראשונה זה של שמואל. כתוב ושרת בשם השם, ושמואל מבין שהכוונה היא לעבודה שבה מזכירים את השם. באיזה עבודה מזכירים את השם? אומר שמואל בשירה, כלומר שרים מזמורי תהילים שמעללים את השם. עכשיו שואלת הגמרא, אולי הכוונה לא ללוויים ולשירה אלא לכהנים ולברכת כהנים שהם גם מזכירים את השם? אומרת הגמרא, לא, לגבי ברכת כהנים יש לימוד מפורש שזה לא נחשב שירות, כי הרי כתוב לגבי הכהנים לשרתו ולברך בשמו, כלומר יש שירות ויש ברכת כהנים, זה שני דברים נפרדים. אלא ושרת בשם השם זה לא ברכת כהנים אלא השירה. עד כאן מקור ראשון. מקור שני זה של רב מתנה, כתוב בפרשיית התוכחה שעם ישראל יענש תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. עכשיו הפשט מתייחס לעצם המצוות, אבל רב מתנה דורש שמה זה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב? זה לשיר, כמו שכתוב הנה עבדה ירונו מטוב לב, ועם ישראל יענש בגלל שהלוויים לא שרו. זה המקור של רב מתנה. הגמרא מנסה לומר אולי זה מתייחס לא לשירה אלא ללימוד תורה, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב, אבל היא דוחה, שם כתוב שמחה ולא כתוב טוב ליד השמחה. אז הגמרא שואלת אולי הכוונה לביקורים, כמו שכתוב ושמחת בכל הטוב, אבל שוב הגמרא דוחה, כתוב טוב, אבל לא כתוב טוב לבב, רק לגבי שירה כתוב טוב לבב, ולכן הכוונה היא לשירה ולא לביקורים, אבל אומר רב מתנה, כיוון שבכל זאת גם בביקורים כתוב טוב, אז עושים גזרה שווה מהפסוק הזה גם לביקורים, וגם הביקורים כשמביאים אותם חייבים שירה, ואומנם אין שירה אלא על היין, אבל גם ביקורים יכולים לבוא כיין, ולכן גם בהם שרים, לא ברור אם הכוונה היא דווקא כשבאו כיין או בכל מקרה, בכל אופן זה היה בסוגריים, ועד כאן המקור השני, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. מקור שלישי של חזקיה, אנחנו כבר 9 שורות לפני סוף עמוד א', כתוב בדברי הימים, וחנניהו שר הלוויים במסע יסור, והוא דורש לא יסור, אלא ישור, כלומר מלשון שירה, וממילא רואים ששירה זה סוג של מסע, והרי ללוויים כתוב שהם חייבים בעבודת מסע, כלומר מכאן שהם חייבים גם בשירה, כי גם שירה זה מסע, זה המקור השלישי, ובדומה לזה גם המקור החמישי והשישי, גם הם מביאים מקורות ששירה זה בעצם מסע, רבי יצחק לומד את זה מסעו, זמרה ותנוטוף וכולי, סעו זה מסע, אז מכאן שזמרה זה מסע, ורב נחמן בר יצחק, הם היסעו קולם ירונו, אז שוב, לרנן בקול זה יסעו, כלומר מסע, זה המקור השישי. המקור השביעי גם כן דומה, הוא מסתמך על שני המקורות הקודמים, שמסע זה גם שירה, והוא רק מביא עוד פסוק שהלווים באמת חייבים במסע. הוא מביא את הפסוק ולבני כהת וכולי, בכתף יסעו, כלומר הם חייבים במסע, ומסע זה שירה, אז חייבים בשירה. זה המקור השביעי. עכשיו נחזור לרגע למקור הרביעי שדילגנו, וזה של חכם בשם בלוותי, בשם רבי יוחנן, והוא לומד מ לעבוד עבודת עבודה. מה זה עבודת עבודה? עבודה שצריכה לעוד עבודה. כלומר, עבודת הקורבנות צריכה עבודה נוספת. איזו עבודה נוספת? השירה. אז מכאן שזה חובה. ולמקור השמיני, חנניה בן אחי רבי יהושע, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. משה הוא לוי ודורשים שזה לא שהשם עונה לו בקול, אלא שהשם מצווה עליו להתעסק בענייני קול. כלומר, בשירה. זה השמיני. ומקור תשיעי של רב אשי כתוב בדברי הימים והיא כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, אז יש פה היקש בין התקיעה בחצוצרות של הכהנים לבין השירה, אז כמו שהחצוצרות זה חובה גם השירה זה חובה. ומקור עשירי ואחרון זה רבי יונתן שכתוב במדבר שהלוויים שומרים שזרים לא יתקרבו לכלי הקודש, והסיכום של הפסוק הוא ולא ימותו גם הם גם אתם, כלומר גם הלוויים וגם הכהנים, אז יש פה היקש בין הלוויים לכהנים, ולומד מזה רבי יונתן שכמו שלכהנים יש עבודת מזבח, כך גם ללוויים יש עבודת מזבח. איזה עבודת מזבח יש ללוויים? לשיר. זה המקור העשירי. ועד כאן הסעיף השלישי של השיעור, המקורות שהשירה זה ממש חובה. הסעיף הרביעי זה בשורה החמישית בעמוד ב', וזה סעיף די מפתיע, וזה שמי שלא אמור לשיר, שבכל זאת שר, חייב מיטה. ונאמר את זה לגבי שני אנשים, גם לגבי כהן שהחליט פתאום לשיר עם הלוויים, וגם לגבי לוי שפשוט קיבל תפקיד אחר, הוא קיבל תפקיד להיות שוער, והוא בכל זאת בא ושר, גם הוא חייב מיטה. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים ונראה את המקורות. אז לגבי כהן ששר, הזכרנו מקודם במקור העשירי את רבי יונתן שהביא את הפסוק ולא ימותו גם הם גם אתם, והוא עשה כאן היקש בין הלוויים לכהנים, אז יש ברייטה שגם עושה את אותו היקש, ומהיקש הזה היא גם לומדת דבר הפוך, וזה שכמו שלוי שעשה עבודה של כהן, כלומר למשל זרק את הדם על המזבח, חייב מיטה, זה לא התפקיד שלו, אותו דבר גם הפוך, אם כהן עשה עבודה של לוי, כלומר שר, הוא חייב מיטה, זה לגבי כהן. לגבי לוי שכל החטא שלו זה שהוא היה אמור להיות שוער, והוא החליט להיות משורר, גם כאן הבאי אומר שהוא חייב מיטה, והמקור שלו זה מבעזר הקרב יומת, עונש שזה כבר מוזכר לפני זה, שלכאורה כאן זה מיותר, לכן הוא לומד לא רק מי שזר לגמרי צריך למות, אלא גם מי שזר לאותה עבודה. ולכן אם לוי אמור להיות שוער והוא החליט להיות משורר, או להפך, הוא חייב מיטה. זה הבאי, על זה הגמרא מקשה מברייתא וגם מברייתא הקודמת שראינו, ששם מפורש שזה רק אזהרה, כלומר לאו, וזה לא עונש מיטה. עונה הגמרא, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. איפה רואים את זה? במחלוקת בין רבי יהושע בר חנניה לבין רבי יוחנן בן גודגדה. שניהם היו לוויים, ושניהם ידעו שאם אתה אמור להיות משורר, אסור לך להיות שוער או להפך, אבל מה אם משורר לא יבוא ויפתח את השער לבד, אלא רק יעזור ללוי אחר. עכשיו, לגמרא ברור שמדאורייתא, אם זה רק לעזור, זה ודאי שלא אסור, אלא אם כבר זה אסור, זה רק זרה מדרבנן. רבי יהושע בר חנניה הבין שחזל לא גזרו, וזה מותר, אבל רבי יוחנן בן גודגדה אמר, מה פתאום חזל כן אסור. והגמרא מציעה שמה שעומד מאחורי המחלוקת הזאת, היא בעצם מה רמת האיסור. רבי יהושע אומר שחזל לא גזרו, כנראה שהוא מבין שזה רק איסור לב, אבל זה לא איסור מיטה. לעומת זאת רבי יוחנן בן גודגדה שאמר שחזל כן גזרו, כנראה הוא סובר כמו אביי שזה לא רק איסור לב, אלא זה איסור מיטה. זו התשובה של אביי. נכון, יש ברייתות נגדי, אבל יש לי את רבי יוחנן בן גודגדה שהוא לטובתי, שזה לא רק לב אלא גם מיטה. בסוגריים גמרא מהירה, שכמובן שהתליה הזאת בתנאים היא לא הכרחית, כי בהחלט יכול להיות שגם רבי יוחנן בן גודגדה סובר שזה רק איסור לב, ובכל זאת לדעתו חזל כן גזרו ואסרו
הוא גם על מי שרק בא לעזור. עד כאן הסעיף הרביעי, כשמי שלא אמור לשיר בכל זאת שר, ועכשיו קצת מעל אמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף החמישי והאחרון. הסעיף החמישי זה שאלה של רבי אבין, האם שרים גם על קורבנות ציבור של נדבה? כלומר, בקורבנות יחיד, לא משנה אם זה חובה או נדבה, ודאי שלא שרים. בקורבנות ציבור חובה, כמו התמידים, כמו המוספים, ודאי שכן שרים. אבל מה לגבי קורבנות ציבור של נדבה? כלומר, נשאר כסף ציבורי במקדש, מביאים איזה קורבנות, מה שנקרא לקיץ המזבח, כמו כינוח למזבח, שזה בעצם קורבן ציבור נדבה. האם בניסוח היין של הקורבנות האלו צריכים לשיר? זו השאלה, והגמרא תביא שלוש ראיות, שתי ראיות לזה שכן צריך, אבל הגמרא תדחה, ואחרי זה ראיה לזה שלא צריך. אז הראיה הראשונה לזה שכן צריך זה מהסיפור על חזקיהו, שאחרי שהוא סיים לתאר את המקדש מכל העבודה הזרה, כתוב ויומר חזקיהו להעלות העולה להמזבח, ואז שרו, ובעת החל העולה, החל שיר השם וחצוצרות וכו'. עכשיו גמרא מבינה כאן מזה שכתוב ויומר חזקיהו להעלות העולה, שכנראה הוא התלבט האם צריך להקריב, אז הוא הלך ושאל את הסנהדרין, והם אמרו לו להקריב, ואז כשהוא הקריב, אז כאמור שרו. עכשיו למה הוא התלבט? באיזה קורבן מדובר כאן? שאלו על מה להתלבט? הגמרא מבינה שזה היה קורבן נדבה, מתוך שמחה על זה שהם סיימו לתאר את המקדש, והוא התלבט בדיוק בשאלה של רבי אבין, האם על קורבן נדבה הלווים צריכים לשיר, והוא שאל את הסנהדרין, והסנהדרין אמרו לו שכן. אז זו ראיה שגם על נדבה ציבור צריכים לשיר, אבל דוחה הגמרא, לא. אפשר להבין שכאן בכלל לא מדובר בנדבה, אלא בקורבן חובה, ולכן ברור שהם שרו. אבל רגע, אם דובר בקורבן חובה, אז במה הוא התלבט? הרי אמרנו שהוא הלך ושאל את הסנהדרין. לזה הגמרא מביאה שני כיוונים. כיוון אחד זה שהוא התלבט מתי בעצם קידשו את החודש, ואז הוא התלבט או כי עכשיו היה בעצם ראש חודש, לפי רב יוסף, הוא התלבט האם צריך להקריב קורבן מוסף, אבל הגמרא דוחה כי מפורש שם שמדובר בט"ז ניסן, אלא מסבירה מברייד רב יאיבה שהוא התלבט האם צריך להביא את קורבן העומר, זה כיוון אחד, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי מה הוא התלבט? מה הוא לא יודע אם אתמול אכלו מצה, אם שלשום עשו פסח? מה פתאום עכשיו הוא נזכר להתלבט על קורבן העומר? לכן כיוון שני זה רב אשי, והוא אומר נכון, זה קורבן חובה, ובמה הוא התלבט? הוא בכלל לא התלבט, לא הבנת את הפסוק. כשהוא הולך ושואל את הסנהדרין, זה לא כי הוא מתלבט, אלא הוא פשוט מבקש מהם סוג של רשות, דרך כבוד, ובקיצור, לא מדובר פה בקורבן נדבה, ואי אפשר ללמוד מכאן כלום לגבי האם שרים על קורבן נדבה של ציבור. המקור השני לנסות להוכיח שכן שרים זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה מברייתא ששם רבי יוסי אומר שביום של החורבן היה תשעה באב, וזה היה יום ראשון בשבוע, וממש ברגעים שבהם הגויים נכנסו וכבשו את המקדש, הלוויים היו ממש באמצע השיר שלהם. עכשיו, למה הם שרו? הרי לכאורה הם לא הקריבו קורבנות, כי הרי המדרש אומר שכבר בט"ז בתמוז בטל התמיד, אלא כנראה שכבשים בשביל התמיד לא היו, אבל במקרה באותו יום הם מצאו איזה בן בקר והביאו אותו כקורבן נדבה של ציבור, והנה אנחנו רואים שבכל זאת, אפילו שזה היה נדבה, הם שרו. אז הנה ראיה ששרים גם על נדבה. זה המקור השני ששרים, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת שם הם בכלל לא שרו על הקורבן. איך אני יודע? כי הברייתא שם אומרת שאיזה שיר הם שרו? את השיר של יום רביעי, והיה שבלם את עונם. זה מאוד מתאים שם לזה שאנחנו מתפללים לנקמה בגויים, אבל הרי אותו יום היה בכלל יום ראשון, אז מה פתאום הם שרים את יום רביעי? אלא כנראה שהם בכלל לא שרו על הקורבן, ולכן אין מכאן ראיה ששרים על נדבה של ציבור. עכשיו רגע, אם הם לא שרו על קורבן, אז למה הם שרו? לזה הגמרא מביאה שני כיוונים. רב או רב אשי אומרים שהם באמת לא שרו, הם פשוט אמרו קינה על החורבן, אבל את זה הגמרא דוחה, אם זה רק קינה, למה הם עודים על הדוכן? אלא הסבר שני, כריש לקיש, וזה שבאמת הם כן שרו, אבל לא על קורבן, אלא שיר נדבה. הלווים יכולים להתנדב לשיר שיר, גם כשזה לא קשור לקורבן, והמקדש דוד מסביר שכשזה בהתנדבות, אז אפשר לשיר גם שיר אחר, ולאו דווקא את השיר של אותו יום. בכל אופן, אי אפשר ללמוד משם שגם על קורבן נדבה ציבור צריך לשיר, כי שם בכלל לא היה מדובר על קורבן. בסוגריים רק נוסיף שהגמרא שואלת, בסדר, כאן ראיה שחייבים לשיר על נדבה ציבור, אבל בכל זאת אולי אפשר לפחות ללמוד מכאן שאפשר לשיר על נדבה ציבור, כי הרי הם יכולים להתנדב שיר, אז שיתנדבו שיר על נדבה ציבור. אומרת הגמרא, לא. להתנדב לשיר סתם ככה בלי קורבן, זה אפשרי. אבל להתנדב לשיר על קורבן שלא חייבים לשיר בו, זה יכול לגרום לתקלה. כי מי שיראה, יראה שלפעמים שרים על הקורבן הדבר הזה, לפעמים לא, ויבואו לחשוב שאולי בעצם בכלל כל הקורבנות לא חייבים לשיר. לכן, בקורבנות, רק על קורבנות שחייבים לשיר בהם. חייבים, בקורבנות שלא, אז לא, גם לא בהתנדבות. בכל אופן, עד כאן הראיה השנייה שחייבים לשיר, אבל דחינו, כי שם זה היה בלי קורבן. ועכשיו, שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ראיה שלישית ואחרונה, דווקא לזה של לא שרים על נדבת ציבור, וזה מברייתא שמביא רב מרי ברייד הרב כהנא, כתוב ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והברייתא עושה כנקש בין עולות לבין שלמים, והיא לומדת שני דברים. קודם כל, כמו שהעולות זה קודשי קודשים, כי כל העולות הם קודשי קודשים, אז כאן גם השלמים זה דווקא קודשי קודשים, כלומר לא מדובר כאן על שלמים של יחיד, אלא על שלמי ציבור, שגם הם קודשי קודשים, ואגב זה רק כבשי עצרת, אין עוד שלמים של ציבור, זה דבר אחד שהוא לומד. דבר שני הוא לומד לצד השני, כמו שהשלמים כאן הם שלמים שקבעו עליהם זמן, כי הרי כבר אמרנו, מדובר בכבשי עצרת, זה לא משהו שמביאים בנדבה, אלא חייבים בזמן קבוע, אז גם העולות זה דווקא עולות כאלו שקבעו עליהם זמן, כלומר עולות חובה ולא עולות נדבה. אז מכאן המקור שהחצוצרות זה דווקא בעולות חובה של ציבור, לא בעולות נדבה, ומהחצוצרות נלמד גם לשירה, כי זה הולך תמיד ביחד, אז הנה המקור שלנו לזה שלא שרים על עולת נדבה של ציבור. עד כאן הסעיף החמישי, ועכשיו בשורה הראשונה ביוד בית עמוד א', הסעיף השישי והאחרון, גם כאן השאלה היא מתי שרים ומתי לא. מקודם שאלנו על קורבן נדבה של ציבור, עכשיו נשאל על נסחים. כלומר, מה קורה אם הביאו קורבן, ובאותו זמן לא יכלו להביא משום מה את הנסחים, הביאו את זה אחרי זה, יכול להיות אפילו כמה שבועות אחרי הקורבן. האם כשמביאים את הנסחים בפני עצמם, עדיין שרים עליהם, או שלא? מצד אחד זה נסחים, אז למה לא? מצד שני, זה מנותק מהקורבן. אולי צריך לשיר דווקא כשהמזבח גם כביכול שותה, וגם כביכול אוכל, כלומר הקורבן. זו השאלה, וגם על זה הגמרא מנסה לענות מאותה ברייתא שרינו מקודם על היום של החורבן. כאמור, בברייתא אמר רבי יוסי שביום יום החורבן הלוויים שרו, ואמרנו על מה הם שרו, הרי כבר לא היו קורבנות כבר כמה שבועות, אז מקודם ניסינו לומר שזה היה קורבן נדבה. עכשיו הגמרא מנסה לומר שאולי בעצם את הקורבן הביאו לפני כמה שבועות, לפני י' ז' בתמוז, ועכשיו מצאו נסחים, ומביאים את הנסחים בנפרד, ומה אנחנו רואים? שהם שרו. אז הנה רואים ששרים גם על נסחים שבאים בפני עצמם. זה הניסיון להוכיח, אבל דוחה הגמרא בדיוק כמו שהיא דחתה מקודם. כאן לא מדובר בשירה רגילה על הקורבן, הראיה שהם לא שרו את השיר של יום ראשון, אלא של יום רביעי, אלא כאן זה או קינה או שירת נדבה, ואי אפשר להוכיח מכאן לשיר רגיל על נסחים, ואין מכאן ראייה. עד כאן הסעיף השביעי, ובזה הגענו בערך לשליש העליון של י' ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשישה סעיפים, בסעיף הראשון, חילקנו את השיעור לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו מי מנגן. רבי מאיר אמר אפילו עבדי כהנים כנענים, רבי יוסי אמר ישראלים מיוחסים, רבי חנינה בן אנטיגנוס אמר דווקא לוויים, והבנו שתי הצעות למחלוקת. הצעה אחת זה אם הניגון הוא חלק מהותי ממצוות השירה, אם כן אז דווקא לוויים, אם לא אז לאו דווקא, אבל דחינו. והצעה השנייה זה שלפי כולם עיקר שירה זה בפה והכלים לא חלק מהותי, אבל רבי יוסי ורבי חנינה בן אנטיגנוס בכל זאת דורשים ישראלים או לוויים, כי הם חוששים שמי שיראה אותם שרים יחשוב שהם ישראלים מיוחסים או לוויים, ולכן באמת כך דורשים. זה היה הסעיף הראשון. סעיף שני, האם השירה מעכבת? רבי מאיר אמר שכן, חכמים אומרים שלא, וראינו את המקורות. סעיף שלישי, זה מה המקור לזה שהלוויים חייבים לשיר? ראינו לזה 10 מקורות. סעיף רביעי, ראינו שאם כהן שר, או אפילו לוי שאמור להיות שוער, והוא פתאום שר, או להפך, הם חייבים איתה. בכהן למדנו את זה בגזרה שווה בין כהנים ללוויים. בלוי הבאי למד את זה מבעזר הקרב יומת, שזה מיותר, אז הוא דורש שזה בא לרבות גם מי שזר לאותה עבודה. הקשנו לזה מברייתא שאמרה בפירוש שזה רק איסור לאו ולא מיטה, וענינו זה מחלוקת הנעים. וסעיף חמישי ואחרון, שאל רבי אבין, האם יש חובה לשיר על קורבנות ציבור של נדבה? הבאנו שתי ראיות לזה שכן, אחד מחזקיהו ששם שרו על קורבן ולכאורה הם דובר שם בנדבה, אבל דחינו שם זה לא היה קורבן נדבה, אלא חובה. ראיה שנייה שכן, מזה שהלוויים שרו ביום של החורבן, והרי לא היו אז קורבנות כבר, כי זה בטל כבר לפני, אז כנראה שזה היה קורבן נדבה, ובכל זאת הם שרו, אבל דחינו לא, הם לא שרו על קורבן, אלא זה פשוט היה קינה או שירת נדבה, אבל אין מכאן ראיה לשיר על קורבן נדבה. וראיה שלישית שלא שרים, זה מייקש בין העולות לשלמים לגבי החצוצרות. כמו שהשלמים שם זה שלמי ציבור, שני כבשי עצרת והם חובה, כך העולות זה דווקא חובה, אבל בעולת נדבה של ציבור לא עושים חצוצרות וגם לא שרים. זה היה הסעיף החמישי. בסעיף השישי שאלנו מה קורה אם הביאו את הנסחים במנותק מהקורבן עצמו, כמה ימים או כמה שבועות אחרי. ניסינו שוב להוכיח מהברייתא לחורבן ששם הם שרו, וצאנו שהם שרו כי הם הביאו את הנסחים אפילו שהקורבן היה כמה שבועות לפני זה, ודחינו לא, שם לא מדובר בשיר על הקורבן או על הנסחים, אלא בשיר נדבה או בקינה, ואי אפשר להוכיח משם כל טוב.